ברוכים הבאים לבכל יום נתון, פרק 78, פרק מיוחד, פרק חירום על הטרנספר דדליין, או הטרייד ליין, כן, טרייד דדליין. אני עושה מיקס של כל הענפים שאני מסקר, אבל לרן סורוקה שהייתי כאן בבוקר יום שישי, יש לנו חסות ואנחנו צריכים
לחסט.
כן, אנחנו צריכים לחסט.
לחסט. חסט, דסקל, חסט כאילו אין מחר.
אז הפרק בחסות גינקוזן. כשבראש יש בלגן, גינקוזן. אני עכשיו צריך להקריא את זה בגלל שזה עניין של רגולציה וכאלה. גינקוזן הוא תוסף תזונה טבעי המכיל שילוב של שתי תמציות טבעיות מצמחי המרפא גינקו בילובה, לא בילבוע, לא רוקי בילבוע, וז'אנג סינג קוריאני. גינקוזן מיוצר בשוויץ במפעל תרופות ונחקר במספר מחקרים קליניים שהדגימו יעילות לשיפור התפקוד הקוגנטיבי כגון תהליכי השליפה, הזיכרון וכושר הריכוז. גינקוזן משווק בבתי המרקחת, רשתות הפארם ובתי המרקחת בקופות החולים מאוחדת ומכבי. מי לא לקח גינקוזן אתמול בדדליין הדי מטורף שהיה?
אני אנסה לך פרפרזה על החסות. כשבחדר ההלבשה יש בלגן, קובי אלטמן. זה המנג'ר של קליבלנד, שאני חושב שלפני שנה אף אחד לא יודע מי זה, ועכשיו כולם יודעים מי זה.
המנג'ר בין השתיים של קליבלנד.
כן.
שאתה יודע מה, אני לא יודע כמה הוא שולט בעניינים. אני חושב שדן גילברט, שדובר על זה שהוא נכנס יותר לתפקיד כדורסלי, כאילו הבעלים, הוא היה הרבה יותר דומיננטי בטרייד הזה, אבל בואו קודם כל נסביר מה היה.
כן.
קודם כל היו 12 טריידים, 28 שחקנים, זה הכי הרבה ב-30 שנה האחרונות.
אוקיי.
על פי ה-NBA.com. והמעבר בעצם הגדול שקרה אתמול, זה שקליבלנד בעצם בונים מחדש. כאילו, זה, הם מביאו את ג'ורג' היל, לארי נאנס, ג'וניור, ג'ורדן קלרקסון,
ורודני
הוד מיוטה, הם העיפו את... מי לא?
את כולם, חוץ מצ'די אוסמן ולברון.
כן, משהו כזה. עיפו את דרק רוז ודוויין וייד, אייזיה תומאס שעבר ללייקרס, צ'אנינג פריי שעבר ללייקרס, תעזור לי פה.
אימן שמפרט עבר לסקרמנטו, וג'יי קראודר עבר ליוטה.
כן. בעצם, רוב השחקנים שהם השיגו בטרייד מבוסטון סלטיקס עזבו, אנטי זיג'יץ נשאר?
זיג'יץ נשאר, והדבר הכי חשוב שהגיע מהטרייד נשאר, שזו בחירת הדראפט של ברוקלין.
אייזיה תומאס, אוקיי, אז מה שבעצם קרה בקליבלנד זה שהקבוצה הייתה רקובה, והדברים שיצאו משם מחדר ההלבשה היו כאילו, what the fuck, מה אתם, הפועל מרמורי? עם כל הכבוד הפועל מרמורי. אייזיה תומאס ששיחק שם 15 משחקים, נכנס בקווין לאב, שבכלל מכיר אותו מהתיכון, וכאילו, וג'יי קראודר היה שם כנראה בקליקה של אייזיה תומאס, ולא כל כך נהנה מזה, והם כל הזמן ירדו על טאי לו, שהוא לא ברד סטיבנס, וכל הזמן הזה שאני קורא את מה שקורה, ואני אומר, וואו, דני אינג' גאון, גם חיזק את הקבוצה שלו, וגם חיסל את היריבה מבפנים. אבל זה כנראה נפטר. מה אתה אומר? כלומר, מה...
אתה מכיר את הקטע הזה שאתה כותב, 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 ואז רגע אתה יוצא מהטלפון, ואז הוא שואל אותך אם אתה רוצה למחוק, ואתה צריך להגיד כן או לא? זה מה שקובי אלטמן עשה אתמול. הוא כתב, 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 בנה, 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 ראה שזה לא עובד, לקח, אוף, העיף את הכל. חזר לחנות עם פתק החלפה על כל מה שהוא קנה, ואמר, אני רוצה משהו אחר לגמרי. וצריך להבין, שוב, כן גילברט, לא גילברט, אני חושב שבסוף אלטמן, בתור הג'נרל מנג'ר, כן לברון, לא לברון, דברים כמו שאלטמן עשה אתמול, אתה כן צריך איזושהי מומחיות ואיזשהו קור רוח כדי לעשות אותם, בטח תחת לחץ, בטח כשאתה מבין שהכל מתפרק לך מול העיניים, ואתה תהיה חתום על זה. אז הוא באמת פרק את כל הגורמים העוינים שהיו בקבוצה ובחדר ההלבשה.
חוץ מאחד, לברון ג'יימס.
חוץ מ... כן, כנראה שאותו אתה לא יכול לפרק.
כן, וממה ששמעתי וקראתי בארצות הברית, יש נתק מוחלט בין קובי אלטמן ודן גילברט ללברון ג'יימס, שזה כמובן משפיע על ההחלטה של לברון ג'יימס בקיץ, אם להמשיך בקליבלנד או לא להמשיך.
אתם מתכוונים לעזוב או לעזוב, כמו שזה נראה כרגע, אבל דווקא מתוך הנקודה הזאת אנחנו צריכים להבין למה אלטמן יצא גדול, מכיוון שהוא עשה שני דברים. הוא קודם כל חיזק את קליבלנד יותר השנה, הארבעה שהגיעו זה לא שהם סופרסטארים, ארבעה שחקנים שהיו בלוטרי, ארבעה שחקנים שחוץ מג'ורג' היל לדעתי אף אחד מהם, לא, רודני הוד אולי כן היה בפלייאוף, האחרים לא, אבל שחקנים שהם יותר צעירים, הם יותר אתלטיים, הם יותר קולעים מהשחקנים כן, שהיו לפני כן.
הוא הוציא שחקנים בגיל 31 בממוצע כמעט.
31 והביא שחקנים בגיל 27.
כן.
שאם אתה מוציא את ג'ורג' היל שהוא כבר בן 33 או 32, אני לא טועה, זה אפילו גיל עוד יותר נמוך.
השאלה פה, ואני אגיד לך, כשאני מסתכל, אתה יודע, במחשבה הראשונה, האינסטינקט הראשוני שלי היה לחשוב, אוקיי, הם עכשיו הרבה יותר אתלטיים, היה איזו סטטיסטיקה שמראה שהם החליפו 16 דנקים ב-81 דנקים, העונה, גם קלעים לשלוש יותר טובים, אבל כולם שחקנים בקבוצות לא טובות ולא תחרותיות. כלומר, ג'ורג' היל, אתה יודע, זה הוא לא נראה כמו השחקן שפעם חשבו שהוא יכול להיות, כלומר, הפוטנציאל שלו כבר, זה לא שזה ישתפר. לארי נאנס, אוקיי, הוא גבוה מאוד, והוא אתלטי מאוד, והוא מרשים מאוד, אבל הוא בלייקרס בינוני מאוד, אוקיי? כלומר, אתה יודע, הסתכלתי, זה לא משהו שנהניתי ממנו אף פעם, כאילו באמת, כאילו זה לא מישהו שאמרתי, או, וואו. וג'ורדן קלרקסון, אוקיי, הוא חמוד, כשהוא רוצה, ואתה יודע, רודני הוד זה אולי ביוטה שאתה יודע, תמיד משחקים מאוד קלאסי ואין הרבה ספייסינג, אולי זה לא הכי עבד עבורו, ואתה יודע, כן היו לו 39 נקודות העונה, ואתה יודע, הוא כן נתן משחקים כאילו שאתה אומר, וואו, אבל זה השחק, כאילו אתה מבין, זה לא איזה איכות יוצא דופן.
תראה, קודם כל, כל דבר שאמרת עליו אפשר לשים איזושהי כוכבית, כי קודם כל הלייקרס אומנם לא קבוצת מי יודע מה טובה ותחרותית, אבל השנה, במיוחד מאז תחילת 2018, הם כן משחקים כדורסל טוב, הם ניצחו 11 מ-15 המשחקים האחרונים, כולל נגד קבוצות טובות, כולל נצח באוקלאומה סיטי כשהם בהרכב מלא, כולל נצח יריבות מאוד חזקות, כולל נצח את בוסטון בבית, וקלרקסון וננס היו חלק גדול מזה. ננס הוא פחות איש של סטטיסטיקות מטורפות, אבל הוא איש שתורם המון בצד ההגנתי ותורם בהגנה. קלרקסון הוא מכונת סלים כשהוא בזון, כנ"ל אפשר להגיד על רודני הוד, וג'ורג' היל, קל להסתכל על העונה הזאת בסקרמנטו, כשבאמת ההגנה שלו הייתה מהגרועות בליגה.
אני חושב שזה בווירוס של סקרמנטו, אתה נכנס לסקרמנטו, ואתה לא יודע לעשות הגנה.
סקרמנטו לא משנה, כאילו זה פשוט לא משנה מי הבעלים, לא משנה מי המאמן, זאת קבוצה הכי דיספונקציונלית בליגה, הם הביאו שם איזה מיקס מוזר של וטרנים וצעירים, וזה לא ממש עובד. גם השנה באופן מפתיע זה לא ממש עובד. יש להם כמה דברים לבנות עליהם לעונות הקרובות, אם זה בדי הילד, או דיארון פוקס, או סקאלה ביסייר אפילו, אבל
בדי הילד.
הוא לא סטף קרי, אבל הוא כן יכול להיות שחקן רוטציה טוב.
ראיתי איכשהו, זה סייטרק לחלוטין, ראיתי דאלאס נגד סקרמנטו, יצא לי, אוקיי, זה משחק היה מזעזע, אתה יודע, שתי קבוצות נוראיות, דיארון פוקס, מדהים, וחבל לי על השנים האלה, שוב בקינגס, לפחות 3-4 שנים.
תראה, הם עשו אתמול, הם ויתרו על שתי בחירות סיבוב ראשון שלהם, מ-2016, שעדיין היו עם חוזה רוקי, אחד זה מלאק ריצ'רדסון, שבאמת לא הצליח להשתלב שם, והשני זה ג'ורג'ו פפאיאניס, שכשהוא נבחר בשנה שעברה, כולנו אמרנו, מה לעזאזל הם עושים? טוב, אולי הם יודעים מה הם עושים, ואז זה פשוט,
כנראה הם לא יודעים מה הם
עושים. לא יודעים מה הם עושים, הם פשוט זרקו אותו במסגרת כל הטרדים המוזרים האלה שהם עשו.
ולדי דיבג' עם סיגריה.
כן, מה? פה משהו. אז שוב, השדרוגים האלה הם שדרוגים שזה, אמרת זה אתמול סימי במגזין שלנו, הם בעיקר צריכים לזרוק שחקנים, אז הם זרקו שחקנים ובמי במקום השחקנים טובים, צריך לזכור, ג'ורג' היל, משך שנים היה נותן פייט ללברון בגמר המזרח עם אינדיאנה, ובשנה שעברה ביוטה הוא עוד היה טוב. שנה בסקרמנטו, שוב, כמו שאמרת, כנראה שזה משהו באוויר של סקרמנטו,
הוא לא סופרסטאר. אוקיי, אתה יודע, כשיש לך את הנפילה הזאת בגיל שלו, אני לא יודע כמה אתה יכול, אתה יודע, אני לא יודע כמה אתה יכול להיכנס לקצב, בטח, בקבוצה שבה המאמן והכוכב הגדול אומרים, אנחנו לא צריכים להתאמן, אנחנו לא יכולים להתאמן. כלומר, אני לא רואה איך כל הדבר הזה מתגבש לאיזה משהו קוהרנטי וטוב יותר בהכרח ממה שהיה.
אני חושב שהוא כן יותר טוב בהכרח ממה שהיה, כי מה שהיה לא יכול היה להיות גרוע יותר, ויותר גרוע מזה, מה שהיה לא היה מקובל על לברון ג'יימס.
מה שהיה,
כמו שאמר שלמה שרף, what was, ו-what was מה שהיה, לברון ג'יימס לא יכל לשחק עם זה יותר, הוא פשוט לא רצה, הוא לא סבל את האנשים האלה ברמה האישית.
והם לא סבלו אחד את השני.
והם לא סבלו אחד את השני. מהבחינה הזאת, זה כמו שסימי אמר אתמול, זה סוג של addition by subtraction, זה חיבור על ידי חיסור. וזה שאהבת כל כך הרבה גורמים שחוץ מפריי, אף אחד מהם גם לא היה איזשהו סוג של נוכחות חיובית בחדר ההלבשה כנראה. אז מי שהגיע זה היל שהוא כן וטרן וכן בחור שמשרה אווירה טובה. לארי ננס חוזר הביתה. הוא גדל באזור, והוא
מקליבלנד
ואבא שלו והכל. ומבחינתו הוא מאושר יהיה לשחק שם.
הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שהוא מתחרה בתחרות הדבעות, שאבא שלו התחרה בתחרות הדבעות.
והם עושים את זה באותה קבוצה.
אגב, הוא לא יוכל ללבוש את המספר של אבא שלו, כי המספר של אבא שלו ריטאי. לארי ננס, אחד מהכוכבים הגדולים של קליבלנד, קוואליירס הגדולה.
בקיצור,
לפני לברון.
נכון. והם עשו, פשוט הם הביאו חלקים שיהיו יותר טובים, דעתי הם יהיו יותר טובים בשנה, גם בגלל הצעירות והמוטיבציה שהם יביאו. וזה חבר'ה שיש להם המון מה להוכיח, בניגוד לכמה חבר'ה שכבר עכשיו עזבו, כמו רוז וכמו וייד, שהם מעיפים באמת מאחוריהם. ויותר מזה, קליבלנד התחזקה ולא ויתרה על הנכס הכי גדול שיש לה, שזאת הבחירה של ברוקלין, שנכון שברוקלין השנה יותר טובה מהציפיות, אבל אם אתה מסתכל על התחתית, יש שם 8 קבוצות בטווח של 2-3 משחקים אחת מהשנייה, כלומר ברוקלין עדיין יכולה להיות בחירה ראשונה בדראפט, קליבלנד יכולה להגיע לשנה הבאה, אוקיי, נניח לברון ילך, אנחנו כבר מסתכלים על זה כמסקנה כמעט מוגמרת, הם הגיעו לשנה הבאה, עדיין יהיה להם את קווין לאב, שאם אתה מוציא את לברון ג'יימס, הוא עדיין יכול לחזור להיות שחקן מועיל, והוא עדיין בגיל נורמלי, הם יכולים לצאת מהדראפט הזה עם לוקה דונצ'יץ', או עם מרווין בגלי, או עם מייקל פורטר ג'וניור, שחקן שיכול ממש לתרום כבר בשנה הראשונה ולעשות עונת רוקי טובה. הם יהיו עם קלארקסון שהוא קלה, שחקן שיכול לעשות 20 נקודות למשחק על חוזה מאוד סביר של 12 מיליון דולר. לארי ננס שהוא כן שחקן הגנתי טוב. הם לא יהיו מועמדים לאליפות אחרי שלברון ילך. אבל אם תיאורטית אתה לוקח את בגלי, לאב, קלארקסון, לא יודע אם ישאירו את רודני הוד, לא ישאירו את רודני הוד, יש לך שם קבוצה שנאבקת על פלייאוף, וזאת הייתה המטרה, הדבר שהכי עמד להם בראש, זאת שנת 2010. ב-2010 הם בנו קבוצה של וטרנים מסביב ללברון, אנטואן ג'יימיסון, ושקיל אוניל, ואנטוני פארקר, והמיסו שם הכל וטרנים לפי קילו, בסוף הקבוצה התפרקה לגמרי, התרסקה, והיא נכנסה אחר כך לארבע השנים הכי גרועות אולי של המועדון הזה, וזה מועדון שידע שנים גרועות.
כן.
הם לא רצו לחזור לזה שוב.
ולכן אני חושב שזה הזיכרון הארגוני של דן גילבר.
בדיוק.
אני אתן לך קצת מספרים. אז ככה, עם לברון ג'יימס ואיזיה תומאס על הפרקט השנה, הקבוצה הייתה בפיגור 15.15 ל-100 פוזיישנים.
זה לא טוב.
זה לא טוב. עכשיו, הדיפנסיב אפישנסי, היעילות ההגנתית של קו הלירס, עם איזיה תומאס על המגרש, רק עם איזיה תומאס, 118.6, שזה הכי גרוע מכל שחקן ב-20 שנה האחרונות.
שזה כאילו שאני ואתה ננסה לשמור על לברון וקובי ביחד.
זה לא צחוק, זה ממש ככה. הם הביאו ג'ורדן קלארקסון, שאגב, הוא על 23.7 דקות העונה, במשחק, פר משחק, עם 14.15 נקודות, כלומר, הוא אחד מהשחקנים הכי יעילים פר דקה על המגרש, אז זה טוב. והקאבס נפטרו בעצם מ-MVP לשעבר, MVP של הגמר לשעבר, שחקן בשעה ב-2017 All-NBA Team Player, מקום חמישי בעצם בבחירת דראפט, אחד מהטופ 10 בהחלט, כלומר אחד מהשחקנים הכי טובים, והכל הם עשו כאילו
61 דקות.
כן, 61 דקות, וכאילו כביכול נראה שהם עשו החלטה טובה. בוא ניקח את הסטטיסטיקות האלה של איזיה תומאס, שלפי דעתי זה לא הוגן, החיים לא הוגנים לאיזיה תומאס, היה במקום מצוין מבחינתו בבוסטון, נפצע בבוסטון, כנראה הבינו שזו פציעה שמחסלת אותו כאטלט, כי הוא כבר, אתה רואה אותו, הוא לא קופץ.
אני חושב שהוא חזר מוקדם מדי.
והוא חזר מוקדם מדי, והוא פצוע, והוא זה. הסוכן שלו אתמול מתקשר לרייצ'ל ניקולס, או שולח לה הודעה, ואומר לה, ניקולס אמרה בטלוויזיה שאיזיה תומאס יהיה גרייט בנצ' גאי בלייקרס, והוא אומר לה, הוא לא יהיה בנצ' גאי. עכשיו, בוא נעבור ללייקרס אחרי שזה. לייקרס עושים את כל מה שהם עושים, לא, בכלל לא קשור לעונה. לא אכפת להם העונה הזאת. כביכול ממה שנראה, מביאים את צ'נינג פריי, מביאים את איזיה תומאס, נפטרים שני שחקנים טובים, כאילו, שעבדו טוב איתם, ומביאים את איזיה תומאס. שלא ידוע כמה הוא ישחק, אבל מה שהולך לקרות זה שאם הם משחררים את ג'וליאס רנדל בשנה הבאה, יש להם 70 מיליון דולר.
אם משחררים את רנדל ומורחים את החוזה של לואלדנג.
של לואלדנג, יש להם 70 מיליון דולר להציע לשני פרי אייג'נטס, שזה המטרה שלהם, להביא, ואפשר להגיד, פול ג'ורג' ולברון ג'יימס, הם לא יכולים להגיד, כי כנסו אותם.
מג'יק כבר נכנס מספיק, הוא תרם.
מג'יק כבר תרגיל משהו לג'יי לנו.
תרמתי במשרד, מה שנקרא, כן.
הם כבר על יותר מחצי מיליון כנסות, על טמפרינג. אז, אוקיי, מה, אתה אוהד לייקרס, נכון?
כאילו, אז... אני ככה, קודם כל לגבי, נעשה סדר, לגבי התקרת שכר הפנויה, אני לא מאמין שלברון ג'יימס יגיע ללייקרס, כמו שזה נראה, גם פול ג'ורג' עם אוקלאומה סיטי תעבור סיבוב בפלייאופים, דברים לא יגמרו שם ממש רע, גם יכול להישאר באוקלאומה סיטי.
שאגב, זה יכול להיגמר רע מאוד.
זה יכול להיגמר רע מאוד, זה יכול להיגמר טוב מאוד. דמרקוס קאזן, שהיה היד השלישי הגדול של הלייקרס, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור מפציעת האכילס, ואני חושב שגם הוא ירד מהשולחן, כך ש... הם פתחו לעצמם בעיקר אופציות, זאת הקבוצה, נמחיש עד כמה המצב שלהם חריג, בעונה הקרובה יש משהו כמו 8 קבוצות בלבד, שיש להם בכלל מקום מתחת לתקרת השכר, yeah. רוב הקבוצות האלה, זה אטלנטה, שיקגו, ברוקלין, אולי קבוצות שאף אחד לא רוצה ללכת לשחק בהן אם לא מכריחים אותו.
והקבוצות האלה כבר אנחנו רואים עם שיקגו, שיקגו בעצם אומרת אנחנו גם בשנה הבאה, שום גבר, הם מביאים את עומר השיק, תביאו לנו את החוזים הגרועים שיסיימו, ואז אנחנו נתחיל את הבנייה מחדש ב-2019.
גם שיקגו בעצם הולכת על הדרפט הקרוב, ולא רק על הדרפט הקרוב, אם ניו אורלינס לא תצליח להיכנס לפלייאוף בסופו של דבר, יהיו לי שיקגו שתי בחירות לוטרי בדרפט חזק, כי הם קיבלו את בחירת הסיבוב הראשון של ניו אורלינס, בעצם יכול להיות שהבחירה כן מוגנת, אבל...
לא, אני חושב שהיא טופ פייב.
כן, טופ פייב, נכון. בקיצור, יש לשיקגו, גם שיקגו בונים עכשיו לעתיד, אז רוב הקבוצות האלה שיש להן תקרת שכר, זה קבוצות לא אטרקטיביות כל כך בשלבי ריבילדינג. אתה מסתכל על הלייקרס, יש להם עדיין, הם לא ויתרו על השלדה של ארבעת השחקנים הכי חשובים שלהם, שזה לונזו בול, ברנדון אינגרם, ג'וליוס רנדל, אני עוד לא יודע אם הוא יהיה או לא יהיה, קייל קוזמה וג'וש הארט, כל השחקנים האלה עדיין יושבים על חוזי רוקיז, שחקנים נהדרים, ובאמת, אם אתה מסתכל על הרביעייה הזאת, שזה לא לגמרי נכון שלא אכפת להם העונה הזאת, כי הם כן רוצים להראות בעונה הזאת שיש להם מה להציע, והם מוארים שיש להם מה להציע. הם לקחו את גולדן סטייט פעמיים להערכה, הם ניצחו ביוסטון במשחק של הרדן עושה איזה 900 נקודות, הם ניצחו את...
אז למה להביא את איזיה תומאס, שאיזיה תומאס כרגע, שגם הוא הולך על הבלטה של לונזו, הולך לדרוך לו על הרגליים, וצ'יינינג פריי, אתה יודע שהוא אחלה, כאילו באמת הוא בן אדם טוב, ואתה יודע הוא כאילו בחור שעבר הרבה ומגיע עם ניסיון, מה הם הולכים להוסיף? הם מסיימים את החוזה שלהם בשנה הבאה, זה, כן,
זאת הסיבה, זה, הם גם קיבלו את בחירת הדרפט הראשונה, של, בחירת הסיבוב הראשון של קליבלנד, זאת אומרת
שזה טופ, נגיד 25,
נגיד בחירה 23, צריך לזכור, הם הביאו את ננס במקום ה-27 או 28, את קוזמה במקום ה-27, את ג'וש הארט במקום ה-30, הם יודעים לבחור בדרפט, יש להם את ג'ס בס ומחלקת סקאוטינג טובה, ורוב פלינקה שהיה סוכן הרבה שנים בליגה ויש לו עין לשחקנים, אז הלייקרס החזירו לעצמם בחירת דרפט בסיבוב ראשון בדרפט עמוק, הם לקחו שני חוזים נגמרים, שוב, אני לא אומר שלגמרי לא אכפת להם מהעונה הזאת, אבל אם אתה מסתכל על הדרופ אוף בין לארי ננס לצ'יינינג פריי, אז צ'יינינג פריי מביא דברים של לארי ננס, לא הביא ללארי ננס הייתה חשיבות בדברים אחרים, בסדר, זה, בוא נגיד, זה יכול לעשות את ההבדל בין עונה של 35 ניצחונות לעונה של 31 ניצחונות, so what?
Okay.
והבחינה הזאת באמת לא אכפת ללייקרס כל כך מה הם יעשו.
בוא
לגבי איזיה, זה חשוב להדגיש לגבי איזיה, קודם כל הסוכן שלו, אני מאוד מכבד את הסוכן של איזיה, פעם אחרונה שבדקתי, המאמן של הלייקרס היה לוק וולטון, ולמנג'ר של הלייקרס קראו, נשיא הלייקרס קראו מג'יק ג'ונסון, ולמנג'ר קראו רוב בלינקה, אף אחד מהם הוא לא הסוכן של איזיה תומאס. איזיה הולך שם, קודם כל לדעתי כן יכול לתרום מהספסל ברגע שבו לזה, גם אם הסוכן שלו לא רוצה, והוא יכול לשחק, מה שקרה בבוסטון, למה איזיה הצליח כל כך בבוסטון בין היתר? כי בהגנה לא הרגישו את החיסרון שלו ברגע שהיה לידו את מרקוס סמארט ואת אייברי ברדלי, שזה שני מגינים קשוחים. ללייקרס יש גם את קקאפ, קנטביוס קולדוול פופ, גם את ג'וש הארט, גם את אינגרם, גם את לונזו בול, כולם גארדים.
פופ כבר השתחרר מהכלא?
פופ, כן, נראה לי ש... עונה לא. וזה ארבעה שחקנים שכולם שחקנים ידיים ארוכות, שחקני הגנה טובים, ואם אתה מסתכל על לונזו והאיזיה ביחד, זה כן בקורד שיכול לעבוד, כי לונזו בהרבה דברים קצת מזכיר את ברדלי, אולי מבחינת המוטת ידיים, מבחינת היכולות בהגנה, מבחינת ראיית המשחק המועמדים, האיזיה לא ממש רכז, האיזיה הוא רכז סקור, אם אתה שם אותו עם רכז כמו לונזו בול, זה ציוות שכן יכול לעבוד, גם אם הוא יעלה מהספסל, אנחנו שוכחים, כשהאיזיה הגיע לבוסטון ועשה לעצמו את השם, הוא עשה את זה כשחקן השישי.
כן.
הוא פתח אחר כך בחמישייה, ואני חושב שבמעמדו של האיזיה השנה, אחרי שנתת את כל המספרים, אחרי שרואים את המצב הבריאותי שלו, להגיד את מה שהסוכן שלו אמר, זה יופי שבתור הצהרה, זה לא ריאלי. כלומר, הלייקרס השתמשו באיזיה כמו שהם רוצים, הם קיבלו פה עכשיו הסקרה של האיזיה לחודשיים, לראות אם זה יעבוד, אם זה יעבוד יופי, אם זה לא יעבוד, לא יופי.
זה לא יעבוד.
זה כנראה לא יעבוד. ואגב, אם זה לא יעבוד, אז כן יעלו אותו מהספסל, ואם הסוכן שלו יוצא ביי-אוט, בסדר, יהיה ביי-אוט, הלייקרס לא מפחדים.
קודם כל, אני מרחם נורא על האיזיה, אחד מהשחקנים האהובים עליי, אתה יודע, אני עומד בוסטון, אז קשה לראות, אתה יודע. כאילו, מה שבוסטון עשו לו זה בעצם, אתה יודע, הדבר הנכון לעשות מבחינת כדורסל, אבל אתה יודע, הבן אדם באמת קרא את התחת עבורך, שיחק עבורך על חוזה נוראי, כאילו מבחינתו, 6 מיליון דולר, שיחק שהוא פצוע, שיחק שאחותו מתה, אתה יודע, ניצח לך משחקים, הביא אותך לגמר מזרח.
ואתה אומר את זה כאילו, האיזיה עצמו לא הרוויח מזה, האיזיה עצמו הרוויח מזה, אין מה לעשות, האיזיה עצמו הגיע למצב שבו אם הוא היה נותן עונה סבירה, הוא היה יכול להיות שחקן של 30 מיליון דולר בעונה הקרובה.
אז זהו, שכנראה כבר הוא לא יקבל יותר, כנראה הוא לא יקבל יותר מהחוזה שלו כרגע, אולי אם יש איזה מישהו סנטימנטלי מאוד.
ובוא נגיד, אם יש מקום שהוא כן יכול לחזור בו לחיים, אחרי קליבלנד, הלייקרס זה קבוצה מצוינת לעשות את זה בה. אבא שהוא גדל באינגלווד, במקום של הגרייט ווסטרן פורום, הוא משחק אצל מג'יק ג'ונסון.
הוא לא גדל בוושינגטון?
הוא גדל בוושינגטון. אבא שלו גדל באינגלווד, שהוא עשה את ההתערבות המפורסמת שבגלל הקומלה הזה היה תומאס. כלומר, הוא גדל כן במשפחה שלו עדי לייקרס, שהריצו את מג'יק ג'ונסון, הוא משחק עבור השחקן שהוא אוהב, בקבוצה שאבא שלו עד, ומהבחינה הזאת, בלי לחץ, באמת, אין עליו עכשיו הרבה לחץ. הלייקרס לא הולכים השנה לפלייאוף או להתמודד על משהו, הוא מקבל באמת קארט בלנש לעלות מהספסל, גם אם זה התפקיד של קלרקסון, הוא יכול לעשות אותו מצוין.
הסרט שהוא עושה העונה, הוא עושה, הרי הוא מסתובב איתו צוות צילום, הסרט כן. שהולך לעשות העונה, נראה לי הולך להיות חזק מאוד בפליירס טריביון. אני אתן לך, אני חושב, אוקיי, על משהו אחר לגבי לייקרס. מג'יק ג'ונסון שם כדי להביא כוכבים.
נכון.
רוב פלינקה שם כדי להביא כוכבים.
נכון.
לייקרס לא יכולים, לא הצוות אימון שם, לא האוהדים, לא יכולים לבנות מחדש עם קבוצה בלי כוכב. כלומר, גם, אתה יודע, נגיד יש לך שלד צעיר, אתה חייב כוכב על בקבוצה הזאת, אתה חייב להיות בפלייאוף, אתה חייב להיות רלוונטי. בטח, בטח ובטח, כשיש לך תחרות עכשיו מול קליפרס עם ג'רי ווסט. עכשיו, אני אתן לך את תסריט אפשרי. אוקיי? הם מפנים מקום ברוסטר שלהם ללברון ג'יימס ופול ג'ורג', אוקיי? כי לברון ג'יימס לא יגיע בלי פול ג'ורג', פול ג'ורג' לא יגיע כנראה, למרות שהוא עד לייקרס וגדל שם וכו', פול ג'ורג' לא יגיע בלי כוכב גדול כמו זה. יש להם המון נכסים, עין ערך ברנדון אינגרם, לונזו בול, קייל קוזמה וכו'. נגיד הם משאירים את קוזמה ומעברים את לונזו בול פלוס קוזמה לניו אורלינס, נגיד עם בחירת דראפט עבור אנטוני דייביס. פתאום יש לך לברון, דייביס, פול ג'ורג', אתה מחייך.
אני מחייך כי הטרייד הזה בעיקר, הוא לא כל כך יכול לבוא מבחינה כלכלית, אבל אם אתה מצליח לערום את החוזה של לואל דנג ולהכניס כל מיני דברים, אז כן.
אתה לוקח, אתה יודע מה, אתה עושה, אתה מעביר כמה בחירות דראפט בשביל לואל דנג, אתה יכול, יש המון משחקים שאתה יכול לעשות, במיוחד כשאתה, לברון ג'יימס מגיע, נגיד, ואתה רוצה, ולברון ג'יימס יש לו כבר עסקים בסטייפל סנטר, אתה יודע, זה כאילו, זה די כאילו, די, יש לו כבר שני בתים בלוס אנג'לס, כלומר, די כאילו מכוונים כל השנה בעצם על לברון ג'יימס ללוס אנג'לס, קליפרס ולייקרס, אוקיי? אתה מביא, יש לך את השלושה כוכבים האלה, פלוס נגיד אינגרם, פלוס עוד
ג'וש הארט, פלוס, אתה משאיר את כל מיני חלקי חילוף אחרים.
ואז יש לך בעצם, אתה צריך למלא 11 שחקנים, מי לא ירצה לבוא לשחק עם דייביס, פול ג'ורג' ולברון ג'יימס בלייקרס, בונה, זה פאקינג לייקרס, זה לא אוקלאומה, עם כל הכבוד, כאילו, אתה יודע, זה לייקרס, זה מועדון, זה פאקינג לייקרס, אתה יודע.
זה הלייקרס של מג'יק. אין קבוצת לוטרי ב-NBA שיותר מפחידה את שאר ה-NBA כיום מלוס אנג'לס לייקרס. את זה צריך לזכור. אינגרם, שחקן בשנה שנייה, כבר עכשיו עולה רכז, אנחנו מסתכלים עליו, בן אדם שמשחק בדרך כלל 3-4, הלייקרס מעלים אותו כרכז, והוא עושם יחס של 2.5, 2 אסיסטים לאיבודים, מרכז מצוין, אמנם נגד קבוצות חלשות, אבל מראה יכולות ריכוז. יש להם את לונזו בול בעונה ראשונה, ג'וש הארט בעונה ראשונה, קייל קוזמה בעונה ראשונה, החבר'ה האלה נותנים עכשיו סטטיסטיקות שהרבה שחקנים בעונה שלישית או רביעית בליגה היו חולמים עליהן. וזה בציר שהוא כל כך טוב, והוא כל כך זול כרגע, שאתה יכול בשנתיים הקרובות, בדיוק פרק הזמן עד שמתחילים להיגמר חוזי הרוקי זה אלה, למשוך הרבה שחקנים. עכשיו, התסריט שנתת הוא כמובן תסריט שכל עוד לייקרס היה מקבל אותו עכשיו, מקבל שבץ, אבל בוא נלך על תסריט יותר ריאלי. לברון הולך, יוסטון, סן אנטוניו, פילדלפי, מקום אחר.
אגב, פה יוסטון, טוב, אנחנו נדבר על זה,
לברון הולך נניח במקום אחר, פול ג'ורג' הוא נשאר באוקלאומה סיטי, דמרקוס קזינס, עוד אף אחד לא יודע איפה הוא יחזור, הלייקרס לא לוקחים אף אחד מהם. הם מבינים שאף אחד מהם לא יגיע, הם כן עושים נניח, הם נשארים 47 מיליון, יכול להיות שהם משאירים את רנדל, נותנים לו חוזה עכשיו של, בוא נגיד, נותנים לו עכשיו חוזה 20 מיליון דולר לעונה אחת, משאירים את כל, באופציה לעונה הבאה. גם כן משהו כזה, רנדל כן משחק מצוין העונה, משאירים את קולדוול פופ בעוד חוזה של 1 פלוס 1 כמו שהם עשו עכשיו השנה, כלומר ממלאים את תקרת השכר בעוד כמה וטרנים, יכול להיות שאפילו ישאירו את האיזיה אם הוא יהיה טוב בעוד חוזה לשנה אחת חוזה גבוה, כלומר הם יצטרכו למלא את תקרת השכר בחוזים נגמרים. אתה מגיע לקיץ של 2019, קליי תומפסון הופך לשחקן חופשי, לך תדע מה יהיה עד אז בגולדן סטייט, קוואי לנארד הופך לשחקן חופשי, אתה לא יודע מה יהיה עד אז, יש עוד שחקנים, כל הזמן שחקנים שנפלטים לשוק, שחקנים טובים, וגם
כן,
אם...
זה, זה מה שדיווחו ב-ESPN, רמון השלדבון, אמרה...
שהם חושבים קדימה,
שהם ואמר חושבים ל-2019.
אמר את זה אתמול מג'יק ואמר את זה פלינקה, וזה מה שכל כך מפחיד את הקבוצות האחרות, אנחנו לאו דווקא חושבים ל-2019, אנחנו חושבים שנתיים קדימה, כלומר אנחנו רוצים להביא שני סופרסטארים, זה יכול להיות שניים בעונה, יכול להיות אחד ואחד, יכול להיות שניים בעונה הבאה, יש להם את הגמישות הזאת, הם יודעים מה הם עושים, הלייקרס הולכים בכיוון טוב, וכשאתה מסתכל על באמת החבורה הצעירה הזאת, שכל כך מלהיבה עכשיו את האוהדים וכל כך מפחידה את הליגה, אני חושב שמג'יק החזיר ללייקרס בשנה, פחות או יותר שנה, הוא לקח שם את הקבוצה בינואר או פברואר, תוך שנה הוא הפך את הלייקרס מפרויקט של שחקנים גמורים לקבוצה עם כוח הרתעה, שגם מנצחת עכשיו במשחקים נגד קבוצות טובות, וגם כולם מפחדים כי יש לה את הכי הרבה תקרת שכר פנויה בליגה בקיץ הקרוב, בקיץ שכבר אין בו לשחקנים לאן ללכת, וגם בקיץ שאחר כך שיהיה קצת יותר קל.
בוא נדבר שנייה על התקרת שכר, אמרת קודם לברון יוסטון. בשביל שיוסטון תיקח את לברון, הם יצטרכו להיכנס כל כך עמוק לתקרת יוקרה, מעבר לתקרת יוקרה, כי יש לך שחקן של 30 מיליון כבר, שחקן של 26-29 מיליון קריס פול, שחקנים... אתה יודע, קלינט קפלה, כיום הוא על חוזה מצוין, אבל הוא restricted agent, כלומר, הצטרכו להכפיל לו את השכר ל-12, 13, 14, 15. יש לך את פי ג'י טאקר על חוזה, ריין אנדרסון על חוזה של 20 מיליון, ג'יזוס.
ריין אנדרסון הוא הבעיה הגדולה.
כן. אני מאוד מתקשה לראות את דרל מורי מצליח להכניס את לברון לתוך המיקס הזה. הרבה יותר ריאלי, לפי דעתי, שלברון, נגיד, נשאר במזרח, ומצטרף לקבוצה, גם כן עם המון ספייס, מתחת לתקרה, פילדלפיה. אוקיי? שהוא, בן סימונס, ג'ואל אמביד,
שריץ', רדיק אם יישאר.
כן, רדיק, אם הוא יישאר ולא ייכנס חזק לעולם הפודקאסטים יותר, מרקל פולס, רוחו של מרקל פולס, ואולי אתה יודע עוד איזה טרייד וזה, אבל איכשהו אני עדיין חושב שלייקרס, קליפרס, אגב קליפרס עשו הרבה מהלכים בשביל בעצם להגיע למצב שהם יכולים לפנות את תקרת השכר,
כן.
ולהביא את לברון ואולי גם את פול ג'ורג', כלומר כרגע זה לא הכי...
הקליפרס לא, בוא נגיד גם אם ריברס ודיאנדר ג'ורדן יוותרו על האופציה שלהם לשנה הבאה, ואני לא בטוח שזה קורה, אוסטין ריברס אמור להרוויח 12 מיליון דולר בעונה הבאה, איפה הוא יקבל יותר? דיאנדר ג'ורדן אמור להרוויח 24 מיליון דולר בעונה הבאה, זה שחקן שמגיע לגיל 30 כשהמשחק שלו לא השתנה כמעט בכלום בעשר שנים שהוא בליגה, אתה לא יכול להשאיר אותו על המגרש בדקות האחרונות כי בגלל זריקות העונשין שלו, והוא כן משנה משחקים בהגנה, אבל הרבה פחות רלוונטי בעידן של כל כך הרבה שלשות. כלומר, ואם ג'ורדן וריברס ממשים אופציה לעונה הבאה, הקליפרס תקועים עם משהו כמו 108 מיליון דולר לעונה הבאה, הם כבר סתומים מתחת לתקרת השכר, אין להם כל כך הרבה כסף. אם ג'ורדן יעזוב זה משהו אחר, אבל הם לא מצאו טרייד לג'ורדן, הם לא מצאו טרייד לאף שחקן בעצם חוץ מ... אפילו אברי ברדלי הם לא הצליחו לשחרר אותו, ובאמת, אתה יודע, לא חיפשו עליו הרבה, אני מניח ש... בחירת סוף סיבוב ראשון הייתה מספיקה. הקליפרס הם לא עד כדי כך תחרות, בטח לא מבחינת המסורת. נכון שיש שם את ג'רי ווסט של לברון מאוד מאוד מכבד, אבל עדיין בהיררכיה...
ויש שם את סטיב בלמר, שלא, למשל, אין בעיה להיכנס לתקרת השכר. כן. כי אני לא יודע, הפרטיטה של יוסטון, אני לא יודע כמה הוא יהיה מוכן בעצם, אתה יודע, להכניס את היד לכיס ולשים שם המון כסף.
קודם כל, אם לברון ירצה לשחק בקבוצה שמאוד קרובה לאליפות וכבר קרובה לדגדגת גולדן סטייט, יוסטון זה המקום בשבילו. הוא יכול גם, אתה יודע, אומנם הוא יפגוש אותם 4 פעמים בעונה רגילה, או 3 או 4 פעמים, ויפגוש אותם כבר בגמר המערב, אולי במקום לפגוש אותם בגמר של ה-NBA, אבל אם אתה מסתכל על זה, אם קווין דורנט יכל להשאיר $8 מיליון על השולחן בשביל לעשות את זה, גם לברון ג'יימס יכול להשאיר, וגם קריס פול יכול להשאיר.
נכון, אבל גם לברון וגם קריס פול made it a point שהם לא רוצים להשאיר כסף. אתה יודע, כאילו הם לא רוצים...
זה יפה להגיד, בוא נראה מה יקרה כשתהיה להם אפשרות ללכת לשחק ביחד, ופרטיטה, כן... לבן אדם הזה יש כסף, וכן הבן אדם הזה...
כן, בעלים... הוא רכש את יוסטון ב2.5 מיליארד דולר.
בוא נזכיר שלס אלכסנדר לקח אליפות בעונה הראשונה או השנייה שלו עם יוסטון, אם אני לא טועה, כשהוא לקח, הוא קנה אותם בשנות ה-90. בוא נגיד שפרטיטה לא התנגד לעשות את זה, ואם מה שצריך זה עונה אחת, שתי עונות לשלם $30 מיליון, $40 מיליון, מייקי טריין, שכל שאר הליגה תרוויח, אבל הוא ייקח את האליפות. נשמע לי כמו דיל הוגן. עכשיו, אם אתה מצליח להשאיר את, לשכנע את קריס פול לקחת בשנה הבאה 23 מיליון, את לברון ג'יימס לקחת 26 מיליון, כשאתה משאיר את הרדן, אתה מצליח איכשהו להיפטר מריין אנדרסון, אולי אפילו עושה סיין אנד טרייד על לברון עם קליבלנד, כדי שהם כן יקבלו משהו, למרות שאני לא יודע למה קליבלנד יעשו דבר כזה, אבל אולי הם כן רוצים את ריין אנדרסון, ובמקרים כאלה, אז אתה יודע, אתה שוב ממלא את הסגל סביב בשחקני מינימום בצעירים.
בוא נדבר שנייה על התקרת שכר. קצת נגענו בה, יש ממש בעייתיות גדולה, הרבה בגלל ההחתמות של קיץ 2016, שהחתימו כל מיני שחקנים בינוניים פלוס על חוזים
עצומים,
עצומים בעיקר בגלל קפיצה מטורפת בתקרת השכר, שמחייבת בעצם, שמעלה את רצפת השכר, נכון. וחייבה קבוצות להחתים שחקנים על חוזים גדולים. עכשיו, בתוך הקבוצות האלה יש כמה קבוצות ממש מטומטמות שאמרו, כן, בוא ניתן לו $64 מיליון ל4 שנים, בכל מקרה תקרת השכר הולכת להיות 105-17, אנחנו נסתדר. אתה יודע, כל מיני החלטות כאלה, והמון חוזים גרועים. מה שאומר שכיום ראיתי ב-ESPN כתבה של...
וודג'.
לא של וודג', של...
בובי מרקס.
בובי מרקס, שהוא המומחה לתקרת השכר. הוא אמר שהליגה חייבת לשלם לשחקנים, על פי החוזה CBA הקיבוצי, $3.02 מיליארד, וכיום משלמת $3.13 מיליארד. כלומר, אין לאיפה, אין לאן ללכת. מה שאומר שפרי אייג'נטס, סטייל רנדל, סטייל מרקוס סמארט, סטייל דיאנדרה ג'ורדן, אין להם, אתה יודע,
אין להם לברג'.
אין להם לברג'. הם לא יכולים להגיד, טוב, אני קיבלתי פה הצעה של זה, והפרי אייג'נטס מרקט בקיץ הולך להיות מאוד בעייתי מבחינת הרבה שחקנים. ובכל זאת, יש לך פרי אייג'נטס כמו פול ג'ורג', כמו לברון ג'יימס. יש לך שאיפות, יש לך קבוצות עם שאיפות, כמו יוסטון, כמו פילדלפיה דרך אגב, שאתה יודע, פרוסס, הנה, מגיעים, אתה יודע. יש לך את לייקרס, שהם, אני אומר לך, אתה יודע, כאילו, סבבה, קבוצה צעירה ומגניבה, אבל עוד שנה בלי פלייאוף, זה לא, אתה יודע, זה לייקרס, אתה מבין? זה לייקרס וזה מג'יק וזה שווי של קבוצה, הם לא יכולים להיות ניקס, אתה מבין? יש פה עדיין דינמיקה שאנחנו צריכים לפצח מה יקרה בקיץ הזה.
אני חושב שאנחנו נגיע למצב שבו, אתה מסתכל כן על הרנדלים והסמארטים, אז יבואו שיקגו ויבואו אטלנטה ויבואו קבוצות החלשות ויציעו חוזים, בוא נגיד לשחקנים שהם לא הפרי אג'נטס הגדולים, אבל כן שחקנים שיכולים להשתלב להם בתוכניות. הכיתה הזאת של הפרי אג'נטס, אתה יודע, אמרת כמה כסף יש השנה, ב-2016, תוך 24 שעות הראשונות, נחתמו חוזים ב$1 מיליארד.
כן.
והתקווה הזו הייתה, אם נתת קצת, נדאג קצת המספרים, התקווה הזו הייתה שבקיץ הקרוב תקרת השכר לקבוצה תהיה $107 מיליון, מה שיהיה בפועל זה בערך $101 מיליון.
ששנה אחרי זה יהיה 113-115.
עלייה הרבה יותר מתונה. אחד הדברים אגב שגרמו לזה היה שהיו בפרופ משחקי פלייאוף שהכניסו הרבה פחות כסף בגלל הדומיננטיות של קליבלנד וגולדן סטייט, אירוניה שכבר דיברנו עליה כמה פעמים. ו... באמת, אם אתה מכפיל 6 מיליון דולר ב-30 קבוצות שלא יוכלו לשלם אותו, אתה מאבד 180 מיליון דולר. או במילים אחרות 3% של טימופי מוסגוב. החוזים באמת היו יוצאי דופן, ואני חושב שהקיץ הקרוב באמת להיות מאוד מאוד מוזר. וכן, יהיו שחקנים שיקבלו את החוזה של 10 מיליון, אבל בטח לא נראה השתוללות כמו שהייתה קודם.
אני חושב שקראתי ש14 קבוצות הולכות לשלם מס
מותרות.
מס מותרות, מס יוקרה. אתה יודע, הממוצע הוא לעונה 5-6, אתה יודע.
כן, כי קבוצות עשו תכנון לטווח ארוך, ולא הבינו שהטווח הארוך הזה יהיה להם הרבה פחות כסף לשלם בו.
בקיצור, אם אתם רוצים לקנות קבוצת NBA, תביאו את דני אינג'. כאילו זה, לפני הכל, עדיף שתקנו קבוצה עם סטף קרי נגיד, על חוזה של...
רצוי, כן.
אבל, אוקיי.
זה יהיה שוק מוזר.
טוב, היה עוד אירוע גדול בדבר הזה, זה קרה לפני שנה וחצי בערך כבר, בלייק גריפין עבר לדטרויט פיסטונס. מה שהופך את פיסטונס בטווח הקצר, לקבוצה שאף אחד לא רוצה להיפגש בפלייאוף, כי גם אנדרה דרומונד וגם בלייק גריפין זה שחקני אימפקט שיכולים לעשות נזק לכל קבוצה. אבל ובטווח הארוך פיסטונס הולכת לשלם כמעט 40 מיליון דולר בשנה לבלייק גריפין.
הם הולכים לשלם בשלב מסוים 70 מיליון דולר לדרומונד וגריפין ביחד.
זה unsustainable. כאילו, וכל שחקן מגיע עם וחד חיסרון.
מטען.
ומטען.
תראה, דרמונד, אני חושב שהחסרונות של דרמונד הרבה פחות בולטים. עדיין אין לו את הקליעה מ3, אבל דרמונד, השיפוץ שהוא עשה במשחק שלו, הפך אותו להרבה יותר רלוונטי, וכשהביאו אותו, הרבה דיברו על ההשוואות בין גריפין לקזנס, בין קזנס ודייביס, שראינו מה קורה כשמתחילים לשחק יחד, משחקים טוב, ולבין גריפין ודרמונד, זה אגב דרמונד ודייביס הם מאותו דראפט, גריפין וקזנס התחילו את הקריירה שלהם באותה עונה, גריפין היה פצוע קולונת הרוקי שלו וקזנס נבחר שנה אחר כך, הם מאוד דומים בציוותים האלה, ואנחנו רואים את דרמונד עכשיו מתפנה לעשות את מה שהוא אוהב, שזה לרבוץ ליד הסל ולשאוב ריבאונדים, בזמן שגריפין מנהל את המשחק דה פקטו מעמדת הפאור פורוד. זה ציוות טוב, הרבה מדברים על גריפין, על כל הפציעות שלו. אני חושב שאתה דיברת קודם על האווירה של סקרמנטו, גם בקליפרס יש משהו שכנראה עוצר אותך.
נקרא כללת דני מנינג.
כללת דני מנינג, או כללת את הקבוצה השנייה בעיר שיש בה את הלייקרס. זה okay. קשה מאוד לחיות בצל של הלייקרס. הוא היה צריך שינוי אווירה, אני חושב שזה עושה לו טוב. אני חושב שאנשים קצת לא מספיק מעריכים כמה דטרויט יכולה להיות מסוכנת, כי מה שאתה צריך שיש לך שני גבוהים כאלה, זה שיהיו מסביבם רכז טוב וקלעים. יש להם את הקלעים, סטנלי ג'ונסון נהדר בחודש האחרון, הוא אולי פחות קלע קלאסי, יותר סוג של סווינגמן, אבל הוא טוב. אנטוני טוליבר קולה, לוק קנארד קולה.
יש לוק קנארד להם... נבחר לפני דונובן מיצ'ל.
כן.
וואו.
אבל אתה יודע, זה
אגב, גם הדבר ש... כזה צריך לפטר את סטן ון גנדי.
אתה מסתכל על זה, כן. היה לו את רג'י ג'קסון, שהוא רכז טוב, היה לו את, ואתה לא יכול ליצור בקורד כנראה של ג'קסון ודונובן מיצ'ל, זה שני שחקנים שקצת דורכים אחד לשני על האצבעות. אייברי ברדלי הגיע לשם, אתה לא יכול, לא היית יכול להגיד בוודאות שאייברי ברדלי הוא פחות טוב מדונובן מיצ'ל. אם אתה באמת מחפש קלעים, וכשיש לך שחקן כמו דרמונד, אתה צריך לחפש קלעים, הוא לקח אולי את הקלע הכי טוב שהיה ללוח, וקנארד בזמן האחרון גם מתחיל להתייצב קצת עם הקליעה שלו.
לא, קנארד הוא שחקן סביר בהחלט.
בסדר גמור, אתה יודע, זה לא מיטשל, אבל זה לא פספוס בסדר גודל של... סם בוי או כל הקבוצות שלקחו את דרמונד גרין. מיטשל כן יהיה סופרסטאר, וכן קבוצות התבאסו שהן לא בחרו אותו. אתה מסתכל על כל בחירה שקבוצה עשתה בנקודת זמן, בנקודת הזמן שהם בחרו, קנארד היה יותר מתאים לצרכים שלהם מאשר מיטשל.
אין ספק.
ועכשיו אתמול הם הוסיפו את ג'אמיר נלסון, שהוא רכז טוב מאוד, רכז מחליף.
אגב, אני יודע שנלסון הוא אחד מבדיקות שעשו לו, בדיקות קוגניטיביות שעשו, הוא בעל הראיית משחק הכי טובה ב-NBA by far.
Okay.
אני יודע את זה מבדיקות שעשו לו. כאילו מישהו שעשה אותם, את הבדיקות האלה, אמר, זה ראיית משחק מטורפת. אתה יודע, שהוא לא הכי... רואים כאילו שהוא כן משחק, אתה יודע, על בסיס קבוע, רואים שהוא שולט במשחק וזה. והאם הם מצליחים למלא את ה-Little Caesars Palace?
ה-Little Crowd Palace.
ה-Little Crowd. אתה יודע, התמונות, אתה יודע, כשאתה מסתכל על תמונות, יש ברדיט של פיסטונס, מיני פעם, הם מראים את התמונות של, אתה יודע, הנה, תראו, אנחנו נגד לייקרס. אף אחד. רבע ראשון, אמצע רבע ראשון, כלום. אתה יודע, כאילו... ובלייק גריפין הוא מישהו שכן שם ישבנים על היציעים. אבל אתה יודע, הם חייבים להצליח השנה ושנה הבאה, כלומר אם לא זה...
כן, ונגנדי ידע שאם הוא לא מצליח השנה לעשות פלי אוף, יכול להיות שהוא פשוט לא יהיה שם בשנה הבאה, בשני התפקידים שלו מן הסתם.
אגב זה רק מראה שאתה לא יכול להיות גם מאמן וגם ג'נרל מנג'ר ונשיא כדורסל או whatever.
זה קשה, זה קשה הרבה יותר ממה שזה נראה.
כאילו אנחנו רואים שדוק ריברס... אתה יודע, זה בסופו של דבר לא הצליח בקליפרס.
טיבודו, עכשיו אני צריך לעשות את זה לא רע במינסוטה, אבל גם זה, זה פרויקט שעדיין צריך לראות
כמה שנים. בוא נראה שהשחקנים שם לא מתים בפלייאוף, מ-exhaustion, אתה יודע, מעייפות. הוא רוצה להביא את דרק רוז גם. בוא נדבר שנייה על ביוט קנדטס, שחקנים שעשויים להצטרף בחינם לקבוצות, ואחר כך נדבר בעצם לראות אם הקבוצות הגיבורות של העונה הזאת השתפרו או לא השתפרו בדדליינס, או איך הם יכולים עדיין להשתפר. Buyouts.
כן, זה הולך להיות עכשיו, קודם כל נעשה סדר, יש הרבה שחקנים ותיקים שלא הצליחו להעביר אותם בטריידים, ויכול להיות שיעשו להם buyout. Buyout זה בעצם אומר לחתוך את החוזה, לשלם חלק ממנו, והשחקן משולח לחופשי. יש כל מיני שחקנים שמדברים עליהם עכשיו, גם ג'ו ג'ונסון, אולי זה השם הכי מעניין שנשאר כרגע.
ג'ו ג'ונסון קשישה.
איזו ג'ו, כן, שעבר מיוטה לסקרמנטו בטרייד המטורף הזה של קליבלנד.
סקרמנטו, הגיל הממוצע עכשיו שלהם הוא 52.
לא, לדעתי הגיל הממוצע שם הוא בדיוק בגיל האמצע, כי יש להם חצי סגל בין 20, חצי סגל בין 40. אבל ג'ונסון, לדעתי, לא ישחק שם אפילו דקה. אני רואה אותו נחתך משם מאוד מהר, ומדברים על זה שאולי מרקו בלינלי יעזוב את אטלנטה, ואולי טוני אלן יחתך משיקגו. למרות שאלן כבר באמת הוא בסוף הקריירה, והיו עוד כל מיני שחקנים וטרנים כאלה שעוד יכולים להיחתך, כולל שמות שאולי אנחנו עדיין לא יודעים.
דרק רוז,
כן, דרק רוז, שוב, גם דרק רוז אני כבר לא יודע כמה הוא אטרקטיבי. אתה יודע, אנשים רואים אותו, הוא טוב ל-15 דקות בקבוצת פלייאוף.
השאלה סתם, אתה יודע, דרק רוז, אתה מביא אותו לקבוצה כמו בוסטון שמחייבת מישהו מהספסל שיקלע, אתה יודע, שיוביל קצת את את ה-second string. דרק רוז, אתה יודע, 10 דקות שבו הוא עושה את החדירות האלה ופותח את המשחק, וזה אופציה, אתה יודע. מי עוד? האם קספי בטוח? קספי חוזה טוב מאוד.
קספי הוא חוזה טוב מאוד.
הוא מאוד אהוב, מאוד מאוד אהוב בגולדן סטייט. גם כשהייתי שם, אתה יודע, אתה פשוט רואה אהבה גדולה שם. וסטיב קר אמר לא פעם, he's my guy, אתה יודע, אמר, כאילו אמר, הוא הבחור שלי, אני סומך עליו, אני יודע שהוא לא משחק עכשיו, אבל אני יודע שהוא יהיה שם בשבילי.
אני קצת מודאג אם הייתי קספי משני שמות, ג'ו ג'ונסון ומרקו בלינלי. חבר'ה אלה, אם הם יהיו מעוניינים בלהצטרף לגולדן סטייט,
מי לא?
אני לא, זה לא עניין של מי לא, כי אם אתה יכול ללכת,
לא, מי לא מעוניין.
כן, לא, אני אומר, אם אתה יכול לבחור בין סיטואציה, תסתכל על ג'ו ג'ונסון, שחקן בעמדות 2-3, אם אתה יכול ללכת עכשיו לאוקלאומה סיטי, שאין לה שמאל, אין לה שחקן בעמדה שלו מאז הפציעה של רוברסון, הוא אמנם לא שומר מדהים, אבל זו קבוצה שמשחקת לאט, וזו עוד בן אדם שכשהוא נמצא על המגרש, אתה לא יכול להשאיר אותו חופשי בניגוד לרוברסון.
וואי, תקשיב, ג'ו ג'ונסון וקרמלו אנטוני באותו קבוצה, זה הסלו מושן קילרס, הם צריכים לשנות את הסיטי פאנדר לסלו מושן קילרס, אתה יודע, זה כאילו...
הם כבר ככה, אחת הקבוצות שמשחקות הכי לאט בליגה, ודווקא בגלל זה ג'ונסון יכול להתאים להם, הוא יכול ללכת לבוסטון שלך,
בגלל אותו מהספסל... יש דיווחים על זה שהם רוצים אותו.
שהם רוצים אותו, עכשיו אתה יודע כמה, אתה דיברת על זה, כמה אתם צריכים נקודות מהספסל, ג'ו ג'ונסון זה שחקן שכשום דבר לא עובד, אתה נותן לו את הכדור, נותן לו לעשות את הפוסט-אפ על שחקן שנמוך ממנו ב-10 סנטימטר והוא יקלע.
והוא קצת שמן, ואני מת על שחקנים שמנים, אני אוהב את זה.
תראה, לדעתי אם אתה לוקח עכשיו מיקרוגל ואתה שם אותו בצל ברד סטיבנס, הוא הופך ללמבורגיני. אז הבן אדם הזה פשוט משכלל שחקנים ברמה, והוא מוציא מהם את המיטב וזה מדהים. אז גם ג'ו ג'ונסון יכול להתאים להם. בלינלי, אם באמת אטלנטה תחליט לוותר עליו, הוא יהיה אופציה מאוד אטרקטיבית, הוא נותן עונה טובה מאוד.
הוא לא חוזה מאוד גדול באטלנטה?
הוא חוזה נגמר, הוא חוזה נגמר ודי מינימלי, דעתי אפילו 6 או 7 מיליון, שזה
הייתי בטוח שהוא יותר לכדי 15.
דעתי לא, דעתי הוא על אזור 6-7. בכל מקרה, אם בלינלי יוצא, זה שחקן שאם גולדן סטייט בכל זאת תרצה לשדרג את הקליעה מבחוץ בכל מחיר,
אז על 6, הוא על
6.3. אז שוב, קספי, קצת מוזר לי הסיפור הזה של קספי, כי הוא שינה את המשחק שלו לכבוד הבקשה של גולדן סטייט. כלומר, יש להם את הכלייה מבחוץ כי הם הביאו את ניק יאנג, יש את הסטטיסטיקה של 2.1 שלשות מהספסל, שזה נתון נוראי ומקום האחרון בליגה, זה נתון מאוד משקר. כמעט בכל רגע נתון יש לגולדן סטייט על המגרש או את דורנט, או את קרי, או תומפסון, או שניים מהם, או שלושה מהם, שלושה מקלעי השלשות הכי גדולים בהיסטוריה של המשחק. כשהם על המגרש יחד עם קספי וליבינגסטון וסוואגי ופטריק מקאו, עדיין הם האופציה הראשונה.
כן.
וה-2.1 שלשות מהמשחק הזה זה נתון לא טוב לספסל, אבל שוב זה לא שהם בעייתיים בשלשות, הם כן רוצים עוד כליה מבחוץ.
מה גם שאתמול דיברתי עם איזה חבר שהוא גם בתוך הליגה קצת וזה, והוא אמר לי שנראה לי שהם מרדימים את הליגה. זה קצת, קודם כל מחפשים את האתגר שלהם, סטיב קר די הודע בזה, אנחנו מחפשים עניין. לפי דעתי הם קצת מרדימים את הליגה.
יכול להיות.
ומאוד יכול להיות, אתה יודע, שהם שומרים המון מובים, כולל מהספסל, כולל עם כספי, כולל עם יאנג, אתה יודע, לפלי אוף. כאילו, אנחנו לא חושפים את כל הקלפים שלנו.
אין ספק, הם משועממים. בוא נגיד, יש להם מטרה אחת השנה לדעתי, וזה להיות עם יתרון ביתיות בפלי אוף. וגם זה, אתה יודע, אם יגמרו מקום שני אחרי יוסטון, בסדר. זה לא שהם לא ניצחו במגרשים עונים, זה לא שהם...
הליגה צריכה יותר משחקי פלייאוף.
בדיוק, הליגה צריכה... בדיוק.
שכנראה נקבל אותם, כנראה נקבל אותם במזרח, כנראה.
כן.
כלומר, אני לא רואה את קאבליירס שוטפת את הפלייאוף ומגיעה, אתה יודע, בהפסד אחד לגמר.
כנראה שלא.
טורונטו זו לא קבוצה שתנצח את כל המשחקים בזה, גם בוסטון זו קבוצה שנוטה להיות בפיגור של 30 ואז לנצח, כן. אבל אתה יודע, הם עדיין בפיגור של 30. בקיצור, יהיה מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, יהיה יותר מניב הפלייאוף השנה כנראה, לליגה, כן. וככל נראה זה קצת ישפיע על תקרת השכר בשנה הבאה ובשנה שאחרי.
2019, כן.
כן. לא, גם בשנה הבאה, כלומר, אם הקבוצה מצליח...
אם יכול להיות שזה יעלה קצת, אבל...
כן, כי עכשיו ה-projected salary cap זה
101,
102, וכאילו הם יכולים לעלות איזה טיפה, אם זה בזה.
גולדן סטייט, תפסידו, תפסידו הרבה משחקים, אבל די תנצחו כדי לעלות לשלב הבא, כי אנחנו בכל זאת רוצים שכספי.
אוקיי, בואו נראה... לקראת הסוף, כי אנחנו לא רוצים, אתה יודע, זה בכל זאת פודקאסט חירום, אנחנו לא רוצים שיהיה איזה, איזה מזל, כאילו, איזה מזל שהיה את כל מה שקרה אתמול. תאר לעצמך, היינו, כי קבענו את הפודקאסט הזה, לא לחירום, קבענו את זה לפני כמה שבועות, תאר לעצמך, היינו יושבים פה ומדברים על...
דנטה קניגם עבר לברוקלין תמורת רשד וון, בוא ננתח איך זה... ברייס ג'ונסון. תשמע, ברונו קבוק לא תמורת מלקאי ריצ'רדסון. אגב, רוב הטריידים אתמול, כאילו קליבלנד, שוב, קליבלנד עשתה את שלה, היו, אגב, אגב, אני חושב שאם לא היה קורה, היינו יושבים כאן ומדברים על כמה קליבלנד תהיה גרועה במשך ה-20 ומשהו דקות שדיברנו על כמה קליבלנד החדשה מעניין.
אתה יודע, אני עוקב אחרי המון, כל מיני, אתה יודע, NBA סקיץ וכל מיני, אתה יודע, בלק טוויטר, אתה יודע מה זה בלק טוויטר?
כן, כן.
בלק טוויטר זה כאילו מין קהילה כזאת של שחורים נורא מצחיקים שבארצות הברית, ויש להם את ההומור הפנימי שלהם, ואם אתה נכנס לשם ומבין קצת, עכשיו, הם מריצים בדיחות אתמול, אני פשוט, אני עמדתי מול כאילו, עבדתי עם כאילו 200 חשבונות טוויטר, פשוט כאילו כל כך צחקתי ממה שהלך אתמול, זה באמת... ואתה יודע, כל שנייה מישהו שואר, NBA is the best fucking show in the world, אתה יודע, כאילו זה, זה okay. באמת entertainment value, באמת.
בעיקר החבר'ה של הרינגר, אני חושב, ג'ייסון קונספציון, הוא מדהים, ואילי אושנסי,
הם נתנו שם כמה הופעות, וניו יורק ניקס עכשיו הולכת לטנקינג, מישהו כתב, אני לא יודע מה הניקס יעשו, but it rhymes with Hank. זה בעקבות הפציעה של פורזינגיס, שגמר את העונה.
וגם חצי מעונה הבאה.
אגב, בואו נסתכל על הפציעות. השנה, כבר הרבה זמן יש לנו המון פצועים, השנה פשוט, גם בוגי, גם פורזינגיס, ג'ון וול,
סובל מצולה,
הייוורד, קווין לאב עכשיו פצוע, עכשיו רוב הפציעות האלה יש כאילו פריק אינג'ריז, אבל למשל קאזינס הוא קרא את הגיד החיזה שלו אחרי שהוא שחיק 50 דקות, כאילו בוא נגיד שזה כשהגוף שלך מותש, והגוף שלך מותש אחרי שאתה משחק נגד יוסטון במשך 50 דקות, הסיכוי שתיפצע פריק אינג'רי מאוד מאוד גבוה, ועולה תהייה כל הזמן האם ב-NBA לא יודעים את זה, כלומר למשל ברד סטיבנס לא נותן לאף אחד לשחק יותר מ-32 דקות, זה כאילו אתה יודע, זה הוא לא נותן לאף אחד לשחק 32, אגב בגלל זה הוא מוציא מהם את הטוב, בגלל זה חוץ מהפציעה הנוראית של גורדון היוורד אין להם יותר מדי פציעות העונה, טפו 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 טפו, עץ, עץ, עץ. אבל כאילו, אתה יודע, פורזינגיס נותנים לו לשחק כמעט 40 דקות במשחק, מה הציפו שיקרה?
הוא צעיר, הוא לא אמור להיפצע בשלב הזה. גם הפציעה שלו הייתה, אתה יודע, נחיתה לא טובה. לגבי קאזנס...
אבל זה גוף כל כך גדול, ואתה יודע, היו לו קצת הפציעות הקטנות וכאלה.
זה שילוב בין גוף גדול לסגנון משחק שמאלץ את הגופות הגדולים האלה, את הגופים הגדולים האלה, לא הגופות עדיין למזלנו, את הגופים הגדולים האלה לרוץ הרבה יותר. כן, עשו איזשהו חישוב לגבי קאזנס שהוא... רץ מבחינת כמות התקפות שהוא השתתף בהן, קודם כל הוא היה בחודש הכי עמוס מבחינת דקות משחק בקריירה שלו, הוא גם סגנון המשחק שמשחקים היום ב-NBA של ה-Pace and Space, אתה יודע, אם פעם היית סנטר או פאור פורד, היית הולך, מתמקם ב...
היית הולך, לא היית רץ.
היית מגיע להתקפה, מתמקם באלבו מתחת לסל, מקבל את הכדור, פוסט-אפ, מרפק ימינה, מרפק שמאלה, סל. היום, אם אתה פאור פורד, אתה מקבל את הכדור על קשת השלוש, שניים מסרדים לך חסימה, אתה מתחיל לכדרר, מוציא כדור החוצה, מסתער על ריבאונד התקפה, חוזר מהר להגנה לצ'ייס דאון בלוק. הגבוהים של היום צריכים לרוץ הרבה יותר, זה הופך אותם ליותר פגיעים. האם ב-NBA לא יודעים
זה,
את זה?
אגב, בגלל זה הם הנמיכו את בגלל זה יש small ball, אתה נכון. יודע, בגלל זה היום השחקנים הכי valuable זה שחקנים שהם 2-2, 2-5, והם יכולים לעשות המון דברים.
כנפיים.
כנפיים.
כן, כנפיים ברוטב. ואם אתה שואלים ב-NBA לא יודעים את זה, ה-NBA יודעים את זה, אבל הם כנראה עשו את זה קצת עקום. כלומר, הם כן הרחיבו את העונה בכמעט שבועיים. כדי שהיא תתחיל יותר מוקדם, ושהשחקנים
יהיה... פחות back to back.
אין, תראה, זאת פעם ראשונה בהיסטוריה שאין אף קבוצה שמשחקת ארבעה משחקים בחמישה לילות.
כן.
זאת, יש לקבוצות 14 back to back או 13 back to back, שלעומת 16 או 18 בשנים קודמות, הם פשוט הצליחו לרווח שם את לוח המשחקים בצורה באמת שמאפשרת להם יותר מנוחה.
ועדיין?
אבל, מה שקרה, וזה כנראה אחת הבעיות, מחנה אימונים היה קצר יותר. זה אומר שהשחקנים הגיעו פחות מוכנים כנראה באיזושהי צורה, מכיוון שזה היה באמת ניסוי, יכול להיות שמישהו שם לא תכנה נכון את כמות העבודה שהשחקנים יצטרכו לתת, כדי להגיע באותה נקודת פתיחה, לנקודת פתיחה מוקדמת יותר, זה גם עניין של יש הרבה שחקנים שכבר הגוף שלהם רגיל למשהו, פתאום אתה מרגיל אותו קצת אחרת.
וגם, אתה יודע, אנחנו ראינו כדורסל מאוד רע למשל מגולדן סטייט בתחילת העונה, בטח מקליבלנד, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, אתה צריך להתאים, לעשות התאמות בזמן קצר, ואתה לא יכול לעשות אותם.
נכון, זה קשה, ו...
אתה בעצם עושה אין טריינינג, אתה יודע, אין גיים טריינינג כזה.
כן, ובקליבלנד הם עושים אאוט טריינינג, כי הם לא מתאמנים בכלל. מישהו כתב אתמול שהם יצטרכו עוד מחנה אימונים בנאפה עכשיו של שבוע, רק כדי להכיר אחד את השני.
היי, מי אתה?
כי אתה מוכר לי, אתה הוא מי שהיה פעם. אבל אני לא יודע, אני כן חושב שה-NBA תמשיך לחפש דרכים להקטין את העומס.
בלי להקטין את העונה.
בלי להקטין את העונה, וזה מאוד מסובך, אולי... תראה, הם כן מוגבלים הרי, אתה יודע, על ידי עונת הבייסבול ועל ידי עונת, לא עונת הפוטבול כל כך, אבל הם כן יש להם מגבלות וגביעי עולם ותחרויות בינלאומיות בקיץ, וגם בסופו של דבר...
אגב, מאוד יכול להיות שאתה יודע, הקטע הזה שפורזינג שיחק באליפות אירופה ושיחק הרבה דקות, אתה יודע, זה בסופו של דבר, הדברים האלה הם מכונות, והמכונות האלה נשחקות, אתה יודע, כאילו, כל כך, מה שאני, למשל, אני מסתכל על אנטוני דייביס, ואתה יודע, בוא נע הבחור לא צריך לשחק יותר מ-30 דקות במשחק.
נכון.
כי ב-30 דקות האלה, אם הוא לא משחק 48 דקות, ב-30 דקות הוא יהיה הרבה יותר יעיל עבורך, והרבה יותר בריא לטווח הארוך,
נכון.
מאשר כשהוא משחק עבורך 40 דקות, ונותן 40 נקודות, ואת הדברים המדהימים שהוא עושה. אז צריך, ופה הקואוצ'ינג כל כך, כל כך משמעותי.
נכון.
היכולת של הצוות המקצועי, ופופ, אתה יודע, אנחנו כאילו, הגדול בתורה, פופ, עושה את זה כבר 20 שנה. 20 שנה הוא עושה את זה. אתה יודע, הוא שמר את טים דנקן טרי ויעיל, עד בעצם, עד השנתיים האחרונות שלו, הוא שמר אותו כשחקן של אימפקט גדול.
הוא עושה את זה עכשיו עם ג'ינובילי.
והוא עושה את זה כל כך טוב, אתה יודע, זה כאילו, זה מדהים שלא... כולם עושים את זה, כי זה לא איזה משהו סודי, אתה יודע, זה לא...
לא, זה לא משהו סודי, אבל אם אתה מסתכל על מאמנים אחרים, אז יכול להיות שאם אלווין ג'נטרי ייתן לאנטוני דייביס לחק 32 דקות כל ערב במקום 40, יכול להיות שלא יהיה לו מקום עבודה בעוד חודש, כי יפטרו אותו, כי יהיו לי צריך מישהו שמשחקים.
אתה יודע, I take it back, זה עניין של organization, זה עניין של ארגון, ולמשל ברד סטיבנס יכול לעשות את מה שהוא עושה, בגלל שדני אינג' והנהלה שם אמרו לו, בוא, אנחנו סומכים עליך, בוא נבנה.
תפסיד 30 משחקים, עדיין תגיע לפלייאוף מקום שני שלישי, ושיהיה לך דניאל טייס וסמי אוג'לי וגרשון יבוסלה, שכן יהיו בתוך הרוטציה ושחקנים. ואגב, זה גם מה שקורה בסן אנטוניו. אתה מסתכל, אמנם קוואי פצוע, אבל אתה מסתכל על השחקנים שלהם, ושוב אתה מסתכל איך סן אנטוניו מנצחת כל כך הרבה משחקים עם דאביס ברטאנס ועם ברין פורבס ועם קייל אנדרסון.
אני אגיד לך, בגלל שדז'ונטה מורי הוא מקום שני בדיפנסיב רייטינג,
הוא שחקן
נפלא, וקייל אנדרסון מקום תשיעי בדיפנסיב רייטינג.
נכון.
וסן אנטוניו, למרות שיוסטון נראית הרבה יותר טוב השנה, אם יוסטון מגיע לסן אנטוניו בפלי אוף, אני לא יודע
מי פייבוריט. It can get tasty, מה שנקרא. ושני, אגב, גם מרי וגם אנדרסון, בחירות סוף סיבוב ראשון. שוב, זה המקומות האלה שבהן אתה יכול למצוא את השחקני רוטציה, ושפופוביץ' פשוט גאון בזה.
אז שוב טיפ, אם אתם רוצים לקנות קבוצת כדורסל, שיהיה לכם את פופוביץ'.
גם לא רע.
תקנו את הקבוצה עם פופוביץ'.
פודקאסט זה בחסות גרג פופוביץ'. יש בלגן, גרג פופובן. כן.
גרייט אמריקן לידר, גרג פופוביץ'. טוב, אנחנו לקראת סיום, אז בואו נדבר בעצם על הקבוצות שיעשו לנו את המשך העונה. נתחיל עם דיברנו על לייקרס, ניקס, תגיד, הם הולכים לעשות את הטנקינג הזה?
כן.
ו
אני, דבר אחד לא מסתדל עם הטנקינג שלהם, הטרייד על ווילי ארנן גומז.
כן,
הם לקחו סנטר צעיר טוב, הוא היה טוב בשנה שעברה, הוא היה אול רוקי, והם פשוט נתנו אותו לשרלוט על ג'וני אובריאנט ושתי בחירות. זה אני לא מבין, ממש לא מבין כל כך את הטרייד הזה.
כן, אני לא,
אגב, יכול להיות שאם פורזינגיס, זה היה אחרי הפציעה של פורזינגיס,
כן, בערב שהם, כאילו בלילה אחרי.
למה? תנו את קיילו קווין, אני מאוד אוהב את קיילו קווין, אחלה שחקן,
ועושה בר מצוות, ועושה בר מצוות,
יכול להיות שזה הערך המוסף. כן,
אמיתי, כאילו הוא הפך ללהיט בבר מצוות בניו יורק.
כן, עם הזקן שלו, יש לו זקן של רבי גם ככה. אני מקווה שלא בגלל בר מצוות, אבל לזרוק את הקווין ולהשאיר, לזרוק את ארנן גומז ולהשאיר את הקווין, זה צעד שאני לא מבין. הם עשו הלילה טריידים מדנבר, הביאו את אמנואל מודיה, שינסה לשחק שם, קבלו אותו בהשאלה לחודשיים, לראות אולי יש להם מה להשאיר אותו. בעיקרון העונה הזאת הלכה לפח, והעונה הזאת הלכה לפח, אבל ג'ף הורנסק עדיין,
כמה מפתיע שעונה של ניו יורק,
שעונה של ניו יורק הולכת לפח, אבל הורנסק עדיין משום מה מתנהל כאילו משחקים על משהו. אני, בוא נגיד, אם הוא לא ייתן עכשיו לניליקינה לשחק יותר, הוא עדיין, הוא הביא את טרי ברק, ששחקן שכבר 4-5 שנים בליגה, הביא אותו מהג'י ליג, ונותן לו את הדקות של ניליקינה. למה? מה אתה תפסיד עכשיו? בסדר, אתה אגב יכול לשפר את המקום שלך בדרף, תן את הדקות לניליקינה, הוא יכול להיות שיפסיד, יכול להיות שזה, יכול להיות שאתה תרוויח שחקן מצוין עכשיו. למה אתה נותן את, למה ארנן גומז לא משחק וקווין כן?
אם אנחנו מדברים על קבוצות, ארגונים גרועים, זה, ואני לא רואה את הורנסק ממשיך. הארגון עצמו של הניקס, they need to get shit together, יש להם ג'נרל מנג'ר סוג של חדש, נשיא whatever, לא יודע כבר את האימפקטים של הטייטלים האלה, אין לי כבר, אין לי מושג כאילו בקטע הזה, אבל הם צריכים to get the shit together. כאילו זה, אתה יודע, יש להם פורזינגיס, חתיכת יוניקורן, מדהים, הם גמרו אותו, העונה, הם צריכים לראות מה הם עושים.
בוא נלך על תסריט מעניין. הניקס כן הולכים עכשיו על טנקינג, כן מבטרים עכשיו על הדקות של ברק ועל הדקות של ג'ארד ג'ק ועל, שוב, אין להם המון צעירים, אפילו רון בייקר גמר את העונה, אבל בוא נגיד שהם,
רון בייקר, האהוב שלי, זה השחקן שאני, אחד מהשחקנים האהובים עליי, כן.
האיש
שכתב ספר,
האיש, כן, האיש אנטוני דייוויס הפך אותו לפוטושופ. בוא נלך,
אגב, הוא שיחק אותה,
כן, יצא גדול. בוא נגיד שהניקס כן עושים את הטנקינג, בוא נגיד שהניקס מצליחים לקבל בחירה טופ 3 בדראפט, בוחרים את לוקה דונצ'יץ', קח את דונצ'יץ', נכון, פורזינגיס יחזור בינואר פברואר, בוא נקווה שהוא טוב, ורפואה מודרנית כן מצליחה לשמר שחקנים, הוא עדיין צעיר. בוא נניח שאורנסק באמת לא ממשיך, אנחנו יודעים אחד המאמנים שהצוות המקצועי שם הכי אוהב בחור בשם דייוויד בלאט, אם אתה נותן עכשיו לקבוצה עם לוקה דונצ'יץ' ועם ניליקינה, ששוב הוא לא סופרסטאר, אבל הוא כן שחקן שיש לרוץ איתו, ועם פורזינגיס שיחזור בשלב מסוים, ואם אתה דייוויד בלאט אתה לוקח את הג'וב הזה, אני מניח שבשתי ידיים. בלי למצמץ בכלל.
אם סקרמנטו מציעים לי את העבודה, אני לוקח.
אם סקרמנטו מציעים לך את העבודה, אתה תפסיד שם. אז אני לא בטוח שאני לוקח את העבודה שם.
אתה עובד עם ולאדי דיבה, תדבר איתו על דברים, על מלחמת האזרחים.
לא חושב שהם יקחו אותו. אבל הניקס, שוב, זה חבר'ה שמכירים אותו מהאוניברסיטה, וצריך לזכור את זה, וזה קשרים אישיים שזה דבר חשוב.
והניקס, הפעם האחרונה שהם זכו בה, הייתה עם מאמן יהודי, רד הולצמן, אז היי, צריך גם מאמן שיעשה בר מצווה.
הם צריכים עכשיו לעשות טנקינג, באמת הכי חזק שהם יכולים.
דיברנו יותר מדי על הניקס. טוב, טורונטו, זה הדבר האמיתי?
לדעתי, קרובים מאוד להיות הדבר האמיתי, אני לא יודע אם ב-100% שם, אבל ב-90% שם, צריך לראות איך יסתדרו דברים בקליבלנד, אם בכל זאת הם לא יצליחו להתחבר ביחד, טורונטו יש להם סיכוי דעתי לפחות טוב כמו בוסטון להגיע לגמר. שוב, אני אומר, אם לברון לא, כי טורונטו כן, יש להם עומק, ונכון שבפלי אוף הרוטציה מתקצרת והמשחק מועט והכל. הדבר היחיד שמטריד אותי בטורונטו זה היכולת החלשה העונה של סרג'י באקה. אבל אם אני מסתכל על דמר דה רוזן, דמר דה רוזן של השנה זה שחקן אחר, שחקן שיש לו כליה מבחוץ, שחקן שפותח הגנות.
הוא נותן עונה סטייל קובי.
כן.
כאילו באמת.
ברמה של, אם פעם זאת הייתה קבוצה של דה רוזן ולאורי, עכשיו זאת קבוצה של דה רוזן ולאורי.
כן.
והמדרגה הזאת שהוא קפץ פותחת לטורונטו המון אפשרויות, הספסל שלהם מדהים.
צעירים, איזה בנייה, אתה יודע, כשאתה מדבר על ארגון טוב, אז נגיד במזרח יש לך את המד האוס שזה קליבלנד, אבל יש לך כאילו בוסטון וטורונטו במזרח, בונות קבוצות לטווח הארוך, לטווח הקצר, זה מאוד מרשים.
יש להם חבורה שבטורונטו הסוד שלהם לדעתי חוץ מהיכולות של דה רוזן זה שכמעט אין להם דרופ אוף, כלומר גם כשיוצאים השחקנים הראשונים נכנסת חמישייה שנייה שמשחקת טוב, שמשחקת חבר'ה צעירים שמכירים אחד את השני, שאוהבים לשחק ביחד, פרטל ווון פליט, זה אגב שם הצוות,
השמות הכי טובים,
השם הכי טובים בעניין, יאקו פרטל ופריד ון פליט, זה הכוכבים של צלילי המוזיקה הרימייק, זה לא שחקנים של קבוצת NBA, אבל זאת קבוצה נהדרת, ועצם העובדה שכל כך קשה, מצד אחד אין להם המון שחקנים ברמת על, מצד שני אין להם כמעט שחקנים חלשים ברוטציה, אין להם כמעט weak spots, ומהמובן הזה
בפלייאוף, כשבפלייאוף
אתה צריך לעשות אדפטציות מול יריבה, לטורונטו יש המון אדפטציות שהם יכולים לעשות.
ויותר מזה, בפלייאוף כשאתה בפלייאוף כל נקודת תורפה שלך הופכת, כל שריטה בגוף שלך תהפוך לפצע.
נכון.
כי הקבוצות לומדו אותך, מבינות אותך, והם יחפרו לתוך הכאב, יחפרו לתוך הנקודת תורפה הזאת. במובן הזה, טורונטו וגם באיזשהו מקום בוסטון, הם קבוצות ללא נקודות תורפה משמעותיות. בוסטון בשנה שעברה היה לה את איזיה תומאס, שהוא היה המגן אחד.
וגם שיחק פצוע, כן.
ושיחק פצוע, אז אתה יודע, קליבלנד גמרה אותם, כמובן הוא לא שיחק אחר כך, ואז גמרה אותם עוד יותר. טורונטו, אתה יודע, היה להם את הנקודת תורפה הזאת, שלא היה להם את האתוס הקבוצתי של המשחק מסירות ומשחק שלשות, גמרו אותם על זה. עכשיו יש להם את זה. יוסטון עדיין הם קבוצה של דה אנטוני, אז אני כן רואה נקודות תורפה מסוימות שם. כלומר, אתה יודע, קריס פול זה כבר לא המגן שהיה, ג'יימס הרדן הוא מגן, אבל הוא השנה
ג'יימס הרדן הוא לא המגן שהיה, וזה קצת מתקזז עם קריס פול שלא היה המגן שהיה, כי הם התקרבו אחד לשני בצורה מסוימת.
אתה יודע, אבל זה עדיין משהו שכשאני מסתכל על, נגיד, מפגש מול סן אנטוניו, ופופוביץ' גדול בזה, פופוביץ' ימצא מה יהרוג אותך, ויהרוג אותך דרך הדבר הזה. כאילו, אתה יודע, אז מה כל כך מיוחד בגולדן סטייט? אין נקודות תורפה. הכל חזק שם.
יוסטון בנויה טוב יותר מכל קבוצה אחרת בליגה להתמודד עם גולדן סטייט. וגם עם פופוביץ' השנה, מה פופוביץ' עשה בשנה שעברה? הוא הכריח את יוסטון לזרוק מחצי מרחק. אם אתה נותן לקריס פול לזרוק מחצי מרחק, קריס פול יהרוג אותך. יותר ממה שהיה להם בשנה שעברה.
קריס פול לפני שנתיים היה הורג אותך.
קריס פול של השנה יכול מספיק לגרום לך לשלם על זה שאתה מכריח אותך לזרוק מחצי מרחק, ואתה יודע מה, גם ג'יימס הרדן, המשחק שלו נהיה יותר יעיל בגלל שהוא לא צריך לסחוב הכל לבד, והוא לא יגיע לפלייאוף גמור, גם הזריקות מחצי מרחק של ג'יימס הרדן, שהוא כן ייקח השנה, היו יותר טובות משנה שעברה. אתה מסתכל על שחקנים כמו פי-ג'יי טאקר, שגם יכול לקלוע טוב מחצי מרחק. אני חושב שהחוזק
ומגיע עם ניסיון,
כן. אני חושב שעיקר החוזק של יוסטון השנה זה הסוויצ'ביליטי, איך שתרצה לקרוא לזה, של המון שחקני כנף, שיש להם את הרדן ואת פול, יש להם את קלינט קפלה, ושאר השחקנים, ואתה יכול לשחק, להרכיב מיליון הרכבים שונים, ואתה יכול, אנחנו ראינו במשחק הראשון של העונה, ראינו אותם בלי קריס פול שנפצע, משחקים עם ריין אנדרסון כסנטר, שהוא לייביליטי הגנתי רציני, אבל פחות נחשף כשיש לידו שחקנים אחרים, שחקים עם לוק רישארם באמוטה, שעשה שנה קפיצה גדולה בכל הנוגע ליכולות התקפיות, עם פי-ג'יי טאקר ועם טרבור אריזה יחד עם הרדן, וזה שלושה שחקנים שהם סוג של אותו דבר.
אתה יודע שפי-ג'יי טאקר מקום שישי באופנסיב רייטינג, שזה מטורף.
מדהים. הם ידעו למה הביאו אותו. אגב, החוזה שלו, דיברת, החוזה שלו 8 מיליון דולר לעונה לשחקן שהוא מקום 60 באופנסיב רייטינג, זה גניבה, מטורפת. אז הסוויצ'ביליטי הזאת, והם הוסיפו את ג'רלד גרין לא מזמן מהפרי אייג'נסי, וזאת קבוצה שיכולה לתת לך פייט כשגולדן סטייט תלך על הסמול בול, הם יכולים ללכת על סמול בול משלהם שיהיה לא פחות קטלני. אין להם מגן טבעת ברמה של קווין דורנט, זאת באמת בעיה, אבל כשאתה תשים את קלינט קפלה מול קווין דורנט באחד על אחד וקפלה דוהר לסל אחרי פיקד רולים עם פולו הרדן, זה מעניין.
אני רוצה לראות את קלינט קפלה, באמת אני אומר לך, אני רוצה לראות את קלינט קפלה מול פאו גסול.
יאללה, אני חושב שיהיה מעניין.
זה יהיה מעניין, אבל אני איכשהו עדיין, זה יכול להיות גם עניין של עבר, אני לא סומך על יוסטון. הייתי מת לראות גמר מערב, יוסטון גולדן סטייט, אתה יודע, משחק שביעי ביוסטון, מת לראות דבר כזה. אני לא סומך על יוסטון עדיין.
אם קוואי לא חוזר, האיום היחיד על גמר מערב כזה זה אוקלאומה סיטי.
בכל מקרה יהיה מעניין.
ושתי הקבוצות האלה לדעתי, גם יוסטון וגולדן סטייט, גם ככה יסיימו 1-2 באיזושהי קונסטלציה, כך שהדרך היחידה שיפגשו אחת עם השנייה בלי יתרון ביתיות, אם הם לא יאבדו את הביתיות, היא בגמר.
אוקיי. טוב, מה עוד איזושהי נקודה שאתה חושב עליה?
אני חושב שאנחנו, אחד הדברים המעניינים שהולכים לקרות עוד הקרב על המקומות בפלי אוף במערב, כי יש לנו שם גם את דנבר וגם את יוטה שנראה טוב לאחרונה, וגם הקליפרס שאף אחד לא יודע, זה השאלה באמת מי יגיעו המאצ'אפים של גולדן סטייט ויוסטון בסיבוב הראשון, אולי גם אחר כך. דנבר לדעתי סוג של סוס שחור שלא מדברים עליו מספיק, יוקיץ' משחק שם נהדר לאחרונה, מילסאפ עוד פצוע. כשמילסאפ יחזור, וג'מאל מורי כבר התפתח מאוד, וטרי ליילס מוצא את עצמו שם, זאת קבוצה שיכולה לעשות צרות ליריבות בפלי אוף.
כן, הם עושים קבוצה צרות.
הם כבר עושים עכשיו צרות.
הם עושים צרות, כן.
הם קבוצה מלהיבה, והם קבוצה שכיף לראות אותה, והם קבוצה שיכולה לעשות את הצרות.
גאון כדורסל באמת, אתה יודע, אתה רואה את המסירות שלו לפעמים, את הוואן טאצ' האלה, ואתה אומר, וואו, מה, איזה שחקן, איזה מסירות, איזה ריאת משחק.
אמר בתחילת העונה, מישהו בדנבר, דיברו שם אחד הבכירים בקבוצה, הוא אמר, בנינו, אף שחקן לא מגיע אלינו לפני שבדקנו כמה היכולות שלו מתאימות ליכולות של יוקיץ'. כי זה שחקן כל כך ייחודי. אגב, שוב, אחד הדברים שדברנו כמה נגידן לחדי קרן, הדבר הבא שצריך לדבר עליו עכשיו, זה ה... פאור פורוורדים והסנטרים שמרכזים, או הגבוהים שמרכזים באופן כללי, יש לנו את
אנטטוקומפו,
הפאור פוינטס, או הפאור סנטר, או הפוינט סנטר, יש לנו את אנטטוקומפו שמרכז, את בן סימונס שמרכז, את יוקיץ' שמרכז, את בלי גריפין שהוא דה פקטו מרכז, יש לו כבר...
אגב, על הורפורד מרכז.
על הורפורד מרכז, בגולדן סטייט לפעמים דורנט מרכז, בלייקרס ברנדון אינגרם מרכז, אנחנו מתחילים לראות את החדי קרן האלה מרכזים, וזה לדעתי הטרנד הבא שגם שווה להסתכל עליו.
מה שנקרא, עדיף להיות גבוה עם קואורדינציה גבוהה ויכולת כליאה טובה, מאשר לא.
אגב, מי היה? כן, ואם דיברנו, וכדי לסגור מעגל עם הלייקרס, אז אנחנו זוכרים שגם ללייקרס היה 2-0-8 שריכז.
היה אחד כזה.
הוא עשה את זה לא רע בכלל.
היוניקורן המקורי.
כן.
טוב.
טוב.
ערן סורוקה.
אוריאל דסקל.
יש איזה פלאג, משהו שאתה רוצה להגיד?
אז עכשיו, אני חושב שלא מעריכים מספיק את זה שמאז השיר פומרניאן, אתה לא יכול להגיד את המילה פודקאסט בלי להגיד, מה זה פודקאסט? וצריך לתת פה שאוטאוט לערוץ הכיבוד ממה שפרס, שפשוט הרסו לנו את המילה פודקאסט בעברית לנצח. כלומר,
יש את המילה בעברית. יש את המילה בעברית.
הסקט,
איך קראו לך? הסקט, כן. תודה רבה לך, תעשו לייק לעמוד של ערן סורוקה, תודה לכם שהקשבתם לפודקאסט חירום הזה. שבת שלום.
שבת שלום.